ואנחנו עכשיו רוצים לפנות אל הגאון הרב בן ציון מוצפי. שלום לך כבוד הרב.
שלום, שבת שלום ולכל המאזינים כולם.
אנחנו בשבת בעלותך ואנחנו פוגשים בתחילת התנחומים, בסוף הפרשה, מצווה נוספת של זכור. זכור את אשר עשה לך מרים. ומעניין לשמוע מכבוד הרב, מה המשמעות של הזכירה הזאת?
יש לנו 10 זכירות שנזכרו בתורה. במהם, הבולט שבהם זה זכור את אשר עשה לך המלאק. אבל ביניהם יש גם את זכור אשר עשה השם אלוהיך למרים, שכשהיא דיברה נגד משה, אומנם היא דיברה לטובתו, וחשבה, כיוון שהיא אחותו הבכורה, אז היא חשבה בזה כאילו לעשות משהו לתועלת משה וציפורה, אבל בכל זאת היא לקטה, וראינו שנענשה, אפילו שהייתה כוונתה לתועלת, ואלא בגלל שהיא לא ביררה עד הסוף ולא ידעה את מעלתו של משה. כל הסיבה הייתה שמשה פירש מאשתו מאז שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, והיא לא ידעה שהוא הגיע למעלה מדרגה כזו גבוהה, כי משה כל כך הסתיר את מעלתו ואת גדולתו עד שמרים לא הקלה ולא תיארה שהאח שלה הקטן, שהוא צעיר ממנה בשש שנים, הוא הגיע למדרגות כאלה. אבל בכל זאת היא לקטה וקרה מה שקרה, והתורה בכוונה במתכוון מתארת עם הכבוד שחלקו לה, ככתוב, והעם לא נסע עד יאסף מרים. כלומר, כיוון שהיא ותתצא ואחותו מרחוק, והיא שמרה עליה בזמן שהושלך ליאור, אז היא קיבלה את שכרה שכל ישראל המתינו לה 7 ימים עד שהתרפאה. שזכותם תגן עלינו.
אז המצווה היא ממש לזכור את זה בכל יום?
יש, רבנו הארי מרמז לזה לפני קריאת שמה בתפילת שחרית. שם אנחנו אומרים בסוף פרקת אהבת עולם, אז אנחנו אומרים וקרבנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך, להודות לך. אומר רבנו הארי שהפה הזה ניתן לנו להודות לשם יתברך ולא לגנות את אנשים אחרים שהם צדיקים, לא לגנות אותם. אז להודות לך, שמה יש גם כן יחדך לראה את שמך, זה מעשה העגל. רבנו הארי שם כותב בשער הכוונות כמה זיכרונות שיש לנו לזכור באותה שעה, ובזה אנחנו מחפרים. אז אפילו ברמז זה מועיל.
חזק וברוך. עכשיו בשעות הרב נעבור למאזינים. הראשון הוא חיים מחצור, שאלה על ברית מילה. בבקשה חיים. חיים?
כן,
הרב. שאלתך.
שלום,
שבת
שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.
אנחנו יודעים מה החומרה של אדם שנפטר בלי ברית מילה, שהוא חייב קראת. השאלה אם בן אדם לא צריך לעשות ברית מילה והוא נפטר, האם יש עניין לעשות ברית מילה אחרי שהוא נפטר, והאם יש חילוק בין תינוק שהוא קודם הגיע ל8 ימים לבין אדם גדול?
סליחה שאני נכנס, השאלה שלך נכנסת לשאלות פתולוגיות, אבל ההכרח לא יגונה, אני צריך לתת לך תשובה. לפי ההלכה כך נפסק שאפילו נפל, לא רק תינוק שלא מלאו לו 8 ימים, אפילו נפל זכר שנפל, לא עלינו, אז כשקוברים אותו, תומנים אותו, קורטים את העולה שלו וקוראים לו שם מישראל. בדרך כלל קוראים את שם אברהם, כיוון שאברהם אבינו הוא הראשון בעולם שנימול, אז קוראים לו אברהם כדי שיקום בתחיית המתים. אז כל שכן וכל שכן, מי שלא עלינו נפטר בלי ברית, לא משנה אם בשוגג או במזיד, בכל דרך שהיא, אז כן עושים לו חברה קדישה, מוטל עליה לעשות לו את הקריטת העולה בלבד, זה מה שצריך לעשות, ולקרוא לו שם בישראל. אם יש לו שם אז בסדר, אין לו שם בישראל אז קוראים לו שם בישראל. שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה. השאלה ואנחנו מכאן למאזין שנמצא, אולי זה מאזינה, עדים בבני ברק.
כן, שלום.
בבקשה.
שלום, שבת שלום.
שלום. רציתי לשאול לגבי אחרי חצות ביום שישי, מותר ללמוד לימודי חול? כאילו ללמוד למבחן, האם מותר?
ביום שישי, בהלכה, יש שאלה לגבי עשיית מלאכה ביום שישי אחר חצות היום. כדי לסבר את האוזן, היום חצות זה בסביבות 12:38 דקות בשעון קיץ. אז משעה זו אסור לעשות מלאכה, אבל יש הסתייגות בהלכה. בתנאי שהוא לא, זאת אומרת כל ההלכה תקפה כאשר הוא לא הכין צורכי שבת. אבל אם הכין את צורכי שבת וסיים את כולם, מותר לו לעשות באיזה מלאכה, אבל לא מלאכה שהיא ארוכה מדי, או שהוא ישקע בתוכה וישקע את עצמו ויכנס לתוך הלילה. אלא או שיהיה מישהו שיזכיר לו שהנה שבת מתקרבת, כדי להכין את עצמו לכבוד שבת. אז מדובר שהוא כבר התקלח, הכין את הבגדים, רק אחר כך צריך רק להחליף אותם וכדומה, אז מותר יהיה לו לעשות כל מלאכה שהוא צריך.
אוקיי,
okay,
תודה
עדי.
רבה.
תודה, בהצלחה.
תודה לעדי מבני ברק. נקרא עכשיו מסרונים. רציתי בבקשה לשאול לגבי גיורת, אם חייבת להשתמש בשם החדש שניתן לה, או שהיא יכולה להמשיך להיקרא בשם שלה הקודם. וגם אם אינה שומרת תורה ומצוות, האם הגיור נחשב?
אז כך, זו שאלה שנחלקת לשני חלקים. חלק הראשון לגבי השם, ראינו ברות להיקרא שמה בישראל. זאת אומרת, יש מצווה וחובה אפילו לקרוא לגר או לגיורת בשם החדש שהוא נקרא אחרי שהוא עבר את תהליכי הגיור. זה אחד. שתיים, לגבי השאלה אם היא שומרת מצוות או לא שומרת מצוות, גמרא מפורשת שאחרי שהוא התגייר, הגר או הגיורת, לא משנה אם זה גבר או אישה, אם הוא שמר מצווה אחת וקיבל עליו עול מצוות, ואפילו שמר שבת אחת, או התפלל תפילה אחת, זאת אומרת, הוא נהג כיהודי, הוא נעשה אוטומט יהודי. אבל אם הוא לא שמר מצוות בכלל, אז זה לא נחשב יהודי. או יש עוד הסתייגות בהלכה, אמנם לא כל הפוסקים הסכימו לזה, אבל רוב הפוסקים כן, שאם מראש הוא לא התכוון להיות יהודי, אלא הוא עשה את זה גיור פיקטיבי, מה שנקרא. לצורך הנייר, לצורך פרוטוקול, או למען איזה עניין אישי הוא עשה כן, אז מראש הגיור הזה לא תופס. אבל לא למהר לפסוק, אלא בכל עניין לגופו, כי כל פרט משנה את הנושא מהקצה אל הקצה.
במיוחד בגירים, כבוד הרב, שהתורה התייחסה להם כל כך ברגישות,
צריך מאוד זהירות.
יש כוח גדול. תודה רבה. נעבור עכשיו לשאלה גם מעניינת, צהריים טובים לרב, האם מותר לטלטל שלט של רכב בתור צור מפתחות של הבית ועוד מפתחות שהם שימושים בשבת?
השאלה מה יותר חשוב. יש דיון בהלכה לגבי גם מגירה, שיש בה גם ענייני מוקצה וגם עניינים שלא של מוקצה. אז יש בזה ויכוח בפוסקים, שהשאלה מה יותר חשוב. ומה זה מה יותר חשוב? לא מה ערך הכספי, אלא הערך החיוני שאני זקוק לו. למשל, אני זקוק היום, אני צריך לפתוח את המגירה ולמצוא שם את הגרביים שלי, ואני לא יכול ללכת עם הגרביים של אתמול, אני צריך ללבוש את הגרביים של היום. אז אפילו שגרב היא עולה שקלים בודדים ויש לי שם סכומים גבוהים מאוד במגירה, אז בכל זאת, כיוון שזה החיוני, אז כן. אבל הטוב ביותר מראש לעשות תנאי. עכשיו, לגבי שלט, יש בזה קצת בעיה שמראית העין. כיוון שכשהוא הולך עם צרור המפתחות הללו, אז מסתם שהוא הולך בזה קצת בגלוי, או שפתאום הוא מוציא את זה מהכיס, והסובבים אותו, רואים אותו עם שלט ביד, יכולים לבוא לחשוש או לחשוד, שהוא רוצה להשתמש בזה, לכן עדיף לסלק אותו. אבל כאשר הוא לא נראה, או אם נאמר שהוא הדביק אותו בדבק מעליו, איזה דבק נייר, כמו סקוטש וכדומה, אז יש צד להקל.
ואין חשש שבטעות הוא ילחץ אפילו שזה נמצא בכיס?
כן, אז אם, לכן אמרתי שאם זה מודבק בסקוטש בצורה שגם אם ילחץ בטעות לא יפעיל שום דבר.
כן. אז נעבור עכשיו ברשותך הרב למאזינים. תמר מהצפון, הקרא לנו, שלום. תמר?
כן, שבת שלום.
בבקשה.
שבת שלום, מבורך.
בקשר לתפילת 18 בשלוש רגלים.
כן.
בסוף התפילה יש קטע נוסף, אני לא יודעת אם זה בכל הסידורים,
כן.
יש שם השם מבורך מעתה ועד עולם. האם קודם אומרים את זה ואחר כך עושים שלוש פסיעות קדימה?
עד כמה שזכור לי, פסוק הזה לא מופיע, אלא אולי פסוקים אחרים יהיו לרצון עם רפי, שבכל
הפסוקות,
לא רק בחג, בכל יום ויום יש לנו את הפסוק יהיו לרצון עם רפי, וכן יש כל מיני פסוקים אחרים שתקנו לנו למען יחלצון ידידיך, ראשי הימינך וענני, למשל הגאון הרב וחסד לאלפים מוסיף יהיו כמוץ לפני רוח, מלאך אדוני דוחה, קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא. את זה אפשר לומר, אבל אומרים את כל זה לפני שעוקרים את הרגליים ועושים שלוש פסיעות. אז כל מה שמופיע במחזור לפני עושה שלום במרומר, אומרים לפני. אבל מה שמופיע אחרי, אומרים אחרי.
תודה רבה.
תודה לרב, ומכאן אנחנו נעבור ליוסי ממעלה אדומים. שלום לך.
שלום,
שלום, שבת שלום.
שאלה כזאת, בשנת אבל על אמא או אבא, איזה מפגש מותר? שמעתי שמפגש משפחתי מותר, אבל חברים לא, ואיזה דרגה של משפחה כן מותר לעשות?
אני לא יודע, יש בנושאים הללו המון שמות וגם המון מנהגים, אבל יש הלכה. ההלכה אומרת שאבל על אבא ואמא הוא חמור, על שאר קרובים הוא קצת פחות, וגם הוא תקף רק ל-30 יום בלבד. אחרי 30 יום האדם משוחרר לחלוטין לכל הדברים כולם, לכל השמחות ולכל הביקורים והסעודות. אבל לאבא ואמא 12 חודש, אנחנו לא מתחשבים בשנה אם הייתה מעוברת או לא הייתה מעוברת, אני סופר 12 חודש מהתאריך העברי ביום שהוא נפטר. כלומר, אם הוא נפטר בתת תמוז, אז בתת סיוון מסתיים האבל. וכן הלאה. צבע חשוב, וזה הסדר. למה תת סיוון? כמו שהייתה שנה מעוברת. אבל בשנה לא מעוברת, תת תמוז, אז זה תת תמוז. זה נשאר אותו יום. עכשיו שאלת אותי לגבי סעודה ומשפטים. כך. בשבתות ובחגים, כל מה שהיה נהוג לעשות בשנה בשנה, לדוגמה בליל הסדר, מתכנסים כל בני המשפחה, אז גם באותה שנה מתכנסים כל בני המשפחה, ועד רבה, פוסקים כותבים שאם לא יתכנסו ויגידו שזה משום האבל, מראים אבלות בפומבי ביום חג, ואסור לעשות כן. אז מתכנסים, אלא מה, ישמרו על איפוק, כמובן, לא יעשו צחוק ולא יעשו בדיחות יותר מדי, ולא יתפרקו יותר מדי וכדומה, אלא ישמרו קצת על איפוק, כיוון שסוף סוף זה שנה של אבא או של אמא. עכשיו, לגבי שאר סעודות ואירועים, להלכה, אסור לו להיות בשום אירוע. חוץ אם יש אירוע ששייך לו, זאת אומרת לאבל או לאבלה, שזה הבנים שלהם, יש להם בר מצווה, ברית או חתונה, אז מותר להם להשתתף. אבל שאר הקרובים לא משתתפים. יכולים כן להיות בשבע הברכות, בשעה שמקדשים את החתן והכלה, ומיד אחרי זה לצאת. ושני איסורים עיקריים חלים עליהם כל 12 חודש. החיוב האחד זה לא לשמוע כלי נגינה ומוזיקה. החיוב השני זה לא להשתתף בסעודה. סעודה זה כמובן ארוחה חגיגית או לא חגיגית, ארוחה שרבים באים ויושבים שם, גם אנשים מחוץ למעגל המשפחה, משתתפים באותה סעודה, אסור לו להיות, אלא אם כן, כמו שאמרנו, שהוא בעל השמחה, אז הוא רשאי, ועד רבה, הוא צריך כן להשתתף בשמחה הזאת.
נגיד בטיול, בטיול של גיסים וגיסות.
זה קצת בעיה, יש, זה תלוי כבר יותר במנהגים, יש הרבה עדות, היום כבר נפרצו כל המסגרות, אבל לא היו הולכים בטיולים באותה שנה, חוץ מאם זה נסיעה, למשל קברי צדיקים, או לביקור של איזה סבתא או דודה, או איזה מישהו מהמשפחה, או לביקור של רב מסוים, או איזה אדם מכובד מהמשפחה שהם הולכים, אז לא ישנו. אבל בכל זאת צריך להיזהר לא לצאת לכל מיני מקומות. לפי ההלכה גם 30 יום לכל הקרובים, זה כולל גם אחים ואחיות, 30 יום אסור לו לצאת לדרך עם חברים. אלא אם כן יש לו איזה עסק או מסחר, אז הוא יכול ללכת יותר באיפוק, אבל לא עם קבוצה, כדי שלא לעשות התפרקות מסוימת, כי הוא נמצא עדיין במסגרת אבל. השם יתברך יגזור על עמו ישראל גזרות טובות, שלא נצטרך להלכות אלינו.
אמן, כן, יהי רצון.
תודה רבה.
שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי כאן במורשת, ונזכיר לכם את מספר הטלפון 072-333-2925, והטלפון של המסרונים 055-966-3991, ואנחנו מכאן רוצים לעבור ליוסי ממעלה אדומים. סליחה, למוריה ממעלות.
שבת שלום הרב.
שבת שלום מבורך.
זה משה בעלה.
כן.
הרב, רצינו לשאול לגבי דיני קדימה בברכות, ברכת מעין שלוש ובורא נפשות. כן. איך אנחנו יודעים מתי להקדים?
לא, שאלה חשובה מאוד. בדרך כלל יש להקדים את מעין שלוש לפני בורא נפשות. אבל יש הסתייגות ברורה בהלכה. שאם אדם אכל לדוגמה, אכל מיני מזונות, כמות של כזית, שזה בסביבות ה-30 גרם, שהוא חייב לברך על המחיה. הוא אכל גם מיני פירות או ירקות, והוא צריך לברך עליהם בורא נפשות. אז יש לו כאן בעיה, הוא מקדים את ברכת נפשות לפני ברכת על המחיה. מדוע? מכיוון שאם יברך ברכת על המחיה קודם, או לא משנה, על הגפן או על הפירות, שם יש נוסח ועל תנובת השדה. ויש הרבה פוסקים שאומרים שאם אמר את ועל תנובת השדה, הוא יצא ידי חובה במקום בורא נפשות, ולא יוכל להיכנס לבורא נפשות, לומר בורא נפשות. מצד שני, יש פוסקים אומרים שהוא חייב, אז שלא ייכנס לספק, במקרה כזה אנחנו מייעצים לו, וההלכה אומרת, שקודם כל הוא יברך בורא נפשות, אבל אחרי זה על המחיה. אבל אם הוא לא אכל מיני פירות וירקות, אלא כגון שהוא שתה, שתה משקה קל או שתה מים, שיעור רביעית, שזה בסביבות 86 גרם, שתה, שזה חצי כוס מים, חצי כוס רגילה, שתה אותה בבת אחת או בהפסק, או בשני הפסקים, במקרה כזה הוא צריך לברך בורא נפשות, במקרה כזה אין לי את הבעיה הזאת. מכיוון שהמים לא נרמזו בעל תנובת השדה, אז הוא מברך קודם על המחיה ואחר כך בורא נפשות. אם כן, לסיכום יוצא, תלוי מה הוא אכל. אם הוא אכל מיני פירות וירקות שהם גידולי קרקע, אז הוא צריך קודם לברך בורא נפשות ואחר כך את הברכה של על המחיה. אבל אם הוא שתה שזה לא גידולי קרקע, מים, אז הוא מברך קודם את על המחיה ואחר כך בורא נפשות. תודה רבה.
תודה רבה רב.
תודה לרב. ואנחנו מכאן רוצים לשאול עוד שאלה שהגיעה במסרון. מה עושים כשמצוות השבת אבדה מתנגשת עם מצוות השבת? לדוגמה, מצאתי בשבת חפץ שיקר לי ועליו, אבל מוקצה, וידוע שעד מוצא שבת החפץ כבר לא יהיה שם. מה עליי לעשות?
לא, אתה לא חייב. כי הגמרא הביאה דוגמה קלאסית מאוד, כהן בבית הקברות, או אדם גדול שלא אינו לפי כבודו. זאת אומרת, אדם גדול בישראל הולך בדרך ואיזה כבש בורח. מה, הוא יראו אותו, כולם רואים אותו, הנה האיש הנכבד הזה רץ אחרי איזה כבש כדי להשיב אותו לבעליו? זה לא כבוד שלו. אז במקרה כזה, הפסוק אומר, והתעלמת, גמרא אומרת, פעמים שאתה מתעלם. כל שכן לכל שכן לגבי שבת. כיוון שבשבת יש איסור מוקצה, אז אסור לי לעשות כן. חוץ אם זה דבר הגובל בפיקוח נפש או בסכנת נפשות. כגון שמצאתי איזה חפץ או מכשיר שהוא משמש להצלה, או שאני יודע או מתאר לי שזה שייך לאיזה מישהו, או לחולה, או למי שמטפל בהצלת חולים. ואם אני אתעלם מזה, ייתכן שזה יובד, ואז יבוא איזה אדם לידי סיכון, במקרה כזה אפשר יהיה לטלטל אותו בשינוי. מה זה בשינוי? או דרך הרגל, או דרך איזה מקל, לקחת איזה מקל ולטלטל אותו, ולהביא אותו למקום שמור, עד שיבואו בעליו ויקחו אותו.
כבוד הרב, אולי יש לי גם, יש כאן עוד המשך לשאלה, מה קורה באמת אם זה חפץ של הבעלים שרואה, הנה מצאתי את החפץ שלי וזה בשבת, אז גם אפשר דרך הטלטול ומה שהרב הציע?
וזה מוקצה.
כן.
כן. אז יש לנו שאלה כזאת, זו שאלה שעוברת לשאלה נוספת, נפלא מאוד. יש שאלה בהלכה, אם הלכתי ברחוב, ומצאתי $1,000 על הרצפה. אסור לי להרים אותם. אני יכול לעשות אחרת. וזה שלי. זאת אומרת, אני יודע שאין איזה בעלים. אני שם את הרגל על זה, או יושב שם, עד צאת השבת. ואז, בצאת השבת, אני לוקח את זה. אבל, אם זה חפץ שלי שעבד, כגון שאדם לא שם לב, היה לו ארנק בכיס, והארנק מכיל איזה צ'ק שמן מאוד. והארנק הזה נפל, או הצ'ק נפל, והוא נמצא באמצע הרחוב. במקרה כזה, התירו לטלטל בשינוי. אז יש הבדל גדול, בין אם זה היה הרכוש שלך, הפרטי, שעבד ממך, ואז מצאת אותו בשבת, במקום שהוא לא משתמר, אני רשאי לטלטל אותו בשינוי, כמו שאמרתי, דרך הרגל או דרך איזה חפץ, או ששני אנשים יזיזו אותו אל מקום המשתמר. אבל אם סתם מצאתי איזו מציאה, שתהיה כמה שתהיה שווה, אסור לי לטלטל אותה. אני יכול לעמוד ולשמור עליה, או לחסות אותה, ולהיות שם בקשר עין, שמישהו אחר לא ייקח את זה.
יישר כוח גדול. תודה. מכאן נעבור לעוד מאזין אחד, ואז נעשה את נחתה, יעקב מיבנה. שלום יעקב. יעקב, יעקב איתנו?
כן, אני איתכם.
שלום לך.
עוד הרב שבת שלום. ראשית כל רציתי לשאול לגבי עניין של אמירת יש ימי הרבה בשם יסוד בשורש העבודה שהוא מביא שיכניס אנינות ואבנות, מה עושים ביום שבת ומה עושים עם אלה שצועקים באמירת אמן יש ימי הרבה? יצא לי לראות את הרב יהודה צדקה לפני 37 שנה שהיה קופץ אגרופיו בעת אמירת אמן יש ימי הרבה ולא בצעקות.
לא, לפי ההלכה הסכימו כל רוב הפוסקים ובעיקר כל חכמי הספרדים שבאמירת ועניית יש מרבה לא צריך לצעוק, מה גם שגמרא מפורשת אומרת שהעונה לא יגביה קולו יותר מן המברך. תמיד אני צריך, מאיפה למדנו את זה? ממתן תורה, והאלוהים יעננו בקול. מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא קול או לא קול? הוא לא בשר ודם ששייך אצלו גובה של, איך קוראים לזה? צווידלים, לא יודע את ההגדרה. אבל אז השיבה הגמרא בקולו של משה. כלומר, אם חזן מתפלל באותו טון, באותו גובה של קול, אני עונה את האופחות, אני עונה את האמן. אבל לא יותר ממנו. אז לכן אין לענות אמן יש מרבה בכל. אומנם התוספות אומרים אחרת והאשכנזים כך נוהגים, אבל אנחנו בני ספרד לא נוהגים כך, אלא אומרים את זה פירושו, כל העונה אמן יש מרבה, זה הכוונה בכוונה, לא בכל רם. תודה לך.
מאה אחוז.
הלו.
כן, חיים, בבקשה.
כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני חיים מבאר שבע. אני בניתי לפני 24 שנים בית. כן. עוד השכונה תיקון שעות. אני די רבנים באור שם וכתפים. וכבר 3 שנים לא נמחר הבית הזה. ואני קראתי שם 22 שנה. כל לילה ספר תהילים.
כן.
מה השאלה?
אני גם שירחתי אותך בזמנו. שחלית בברוך עצים התברים עד 120 כ-20.
אני עד כמה שהבנתי, כי היה הרבה הדים לקולות, שאתה בנית בית, גרת בו 20 וכמה שנים,
כן.
עכשיו הוא לא נמכר, זה איזה 3 שנים שהוא לא נמכר.
נכון, והדים מטווחים והכל, לא הולך, לא זל.
מה המטווחים אומרים, שזה יקר?
לא, אז הם חייר דווקא יותר נמוך מהמחיר שאני אומר, כן? אבל...
אז תראה, מה שאני מציע, תקרא תהילים בתוך הבית, אתה גר שם?
לא, אני לא גר שם, אבל אני אלך לשם, תגיד לי מה לעשות.
אז תקרא תהילים בתוך הבית, ואולי תקרא גם פתאום הקטורת. יש כתוב בספרים שזה מביא חן וחסד לבית, אמירת פתאום הקטורת, אתה הוא, אתה מכיר את הקטורת, אתה הוא השם
אלוקנו. וידבר, וידבר, או
ב... לא, לא, אתה הוא השם אלוקנו.
אתה
הוא, אתה הוא, אתה הוא, אתה הוא, תגיד את כל הקטורת, עד לעבר לאדוני מיחד יהודה וירושלים, כמי העולם ושנים קדמוניות. תעשה ככה 3 פעמים, ותנסה, השם יעזור.
בעזר השם.
שבו השם ימחר הבית, ברוך תהיה.
תודה, בהצלחה. ושוב, נחזור על הכללים לטובת כולנו, לדבר לא מתוך דיבורית, ולא שיש מקלט בטוח, אחרת זה יוצאנו הדים בשידור, ולא שומעים טוב, אז אנחנו מכאן נעבור לסדרה של שאלות מתוך המסרונים. שלום הרב, רציתי לשאול, האם אפשר לקבל שבת לפני תפילת מנחה של ערב שבת?
לא. כי רוב הפוסקים כותבים, שאם קיבל שבת לא יכול להתפלל מנחה, כי מנחה היא תפילה של חול, ואם קיבל שבת אז אצלו זה שבת, איך הוא יעשה תרתי לסתרי? אצלו שבת והוא נפלל חול, אלא קודם נפלל מנחה ורק אחר כך אומרים קבלת שבת.
כן. נמשיך לשאלה הבאה מתוך המסרונים. כבוד הרב, יש לי שאלה, האם מותר לי לשחק עם האחים שלי מונופול בשבת, שזה עם כסף לא אמיתי, האם יש עם זה בעיה?
אז תלוי באיזה גיל זה מדובר, ותלוי גם איזה סוג ילדים אלה. אם אלה ילדים שאם אנחנו לא נעסיק אותם, הם יצאו החוצה והתפרעו ויעשו כל מיני דברים שלא צריכים להיעשות, אז ודאי שמצווה להחזיק אותם בבית, ובאיזה צורה שלא תהיה. אפשר למצוא גם דרכים יותר קלות, או כל מיני שיטות אחרות. פאזלים, יש פאזלים שכן מותרים, כל מיני משחקים אחרים, חידונים וכדומה, אבל לשחק, הוא ישחק איתם, הוא לא מציין את הגיל שלו.
נכון.
אז בוודאי שיש בעיה. יש פוסקים שכותבים שמגיל 6 כבר זה מנוע, אבל אנחנו מעלימים עין עד גיל 9, כי מגיל 9 הוא כבר חיה בחינוך. אז בגיל 9 כבר יהיה אסור לו לעשות, כן? מה גם שיש בזה עניינים של ברירה וכל מיני מפרק ובונה וסותר ועוד, נכנסים כאן לכל מיני בעיות אחרות. כל משחק והכללים שלו. אז לכן באופן כללי עד גיל 9 אפשר יהיה להקל, אבל מגיל 9 לא.
טוב, הדברים ברורים. נמשיך עם שאלה נוספת. שלום כבוד הרב, המנחמים אבלים שבאו מרחוק לניחום אבלים, האם יכולים לקחת איתם בקבוק מים מינרלי מבית האבלים?
אין שום בעיה. אני יודע שיש הרבה אנשים שהמציאו דמיונות שונות שכאילו אסור לקחת מבית אבל כלום, יש כאלה אפילו שאוסרים על עצמם לטעום שם. זה לא יפה, סליחה שאני מתבטא כך, זה לא כבוד וזה פוגע. אין שום איסור ואין שום בעיה. חושבים שכאילו יש איזה רוח רעה על הבית הזה או על האנשים שם או על המאכלים שיש שם, חס ושלום, חלילה וחס.
אין שום בעיה, במיוחד שהבקבוק סגור, אז בכלל אין בעיה.
בכלל, אפילו בבית הקברות יהיה מותר.
כן. שאלה בקשרות, בצל שתוגן בסיר בשרי שאינו בן יומו, שעובר בפשטידה חלבית, מה הדין? האם אפשר לאכול אותה, או האם הבצל הופך לבשרי? האם יש לו דין חריף? האם יש בעיה בתנור?
יש בעיה מסוימת, אבל קודם כל הוא לא היה בן יומו. שנית, אני צריך לוודות שהתנור או שהסיר היו נקיים. אם היו נקיים ולא היה בהם שמנונית של בשר, אז לא תהיה בעיה. לספרדים זה הרבה יותר קל. לאשכנזים, אז הרמה התיר בדעבד. מה זה דעבד? כגון שכבר הוא תיגן את זה, ואין לו משהו אחר במקום זה, או כגון שעירב אותו עם דבר אחר. עירב אותו עם המאכל והתבשיל, אז כן יהיה מותר. ויש אומרים לא, שבדעת הרמה עצמה יש ויכוח, להסביר את דבריו. יש אומרים שאפילו עצם זה שהוא תיגן זה כבר נקרא דעבד ויהיה מותר. אז לכן על פניו שזה לא היה בן יומו, יש מקום להתיר.
טוב, אנחנו נחזור למאזינים, מתגעגעים אלינו. נאמר שלום לכן מירושלים. חן? לא שומעים אותה?
הלו?
כן, זה חן?
שבת שלום, הרב דיבר השבוע בשיעור לגבי ברכת הלבנה.
כן.
אז רציתי לדעת אם זה חובה להיות עם בגדי שבת, עם בגדים חגיגיים בברכת לבנה.
יפה, אתה עומד על דבר מאוד יפה. המערים כתב שכן, זה, יש חילוק בין האשכנזים לספרדים בזה. המערים כתב שכן, כך כתב גם אלי הרבה ועוד, ויש כתבו שלפחות את הכובע של שבת ילבש, אבל השיירי כנסת הגדולה, רבי חיים בן בנישתי, שהיה מגדולי הפוסקים הספרדים באזמיר לפני קרוב ל-400 שנה, כתב שאין צורך בזה ולא חייב בכלל. אז לכן, אדם שנמצא בציבור והגיע הזמן בקראת הלבנה וראה את כל הציבור מברכים, אז לא יתמהמה אלא יברך איתם בכל מצב שהוא, וכדי שלא ישכח ולא יפסיד את הברכה הזאת. כי זה דבר גדול, בקראת הלבנה זה קבלת פני שכינה. והרמב"ן כותב, שכשיש גילוי, בכל מקום שיש גילוי שכינה, יש שם גם רפואה והצלחה. כך כתב החתם סופר. אז לכן, יזהר בזה מאוד מאוד. תודה רבה.
תודה לך, חן. מכאן עוברים לשלב מנתיבות. בבקשה. שלב? אנחנו לא שומעים את שלב, אז אנחנו נשאל עוד שאלה מתוך המסרונים. האם מותר להגיד מזמור לתודה בשבת בחוג תילים לילדים במטרה להודות לשם על מה שעושה בשבילנו?
כן, אין שום בעיה. אמנם אנחנו לא אומרים בשבת הרי ברור שאמר מזמור לתודה, כיוון שאין קורבן תודה בשבת. אבל את פרקי התהילים מותר להגיד. הרי ההלכה מפורשת שמי שלומד תהילים בשבת, והגיע לפרק על נערות בבל, שאין לך אבל גדול מזה, שזה מזמור ששייך לתשעה באב, שיהפך לששון ושמחה, מותר לו לומר אותו. אין בזה שום איסור. כן, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך וכו', אז מותר, אז אין שום בעיה.
נבוא מכאן ליצחק מירושלים, שאלה בנושא של שבת.
בעזרת השם יהיה בן 20, רציתי לדעת אם אני יכול להישאר כל הלילה, כי עושים תיקון כרת, אמרו לי בשבת שעשו.
תראה, זה לא חובה, זה רק עצה טובה. מי שכתב זאת, כתב זאת רבנו אברהם אזולאי, בספרו חסד לאברהם. הוא לא כתב שצריכים להיות ערים כל הלילה. אחר כך, הבחורים הצעירים, חשקה נפשם בתורה, אז הרחיבו את הדברים ועשו על זה תוספות. הוא כתב שדע שהאדם בליל היותו בגיל 20, מה שיחליט האדם להיות, אם יחליט אותה לילה להיות אדם כשר והגון וצדיק וישר ושומר תורה, כך יהיה לו סיוע כל החיים. אבל אם חס ושלום להפך, חלילה וחס. אז לכן נהגו הבחורים, בעיקר בישיבות, להיות ערים בלילה הזאת ולשבת ללמוד תורה. אז יושבים קבוצה שהם פחות או יותר אותה שכבת גיל, וכל פעם מתחלפים בתורנות של התאריך של אותו בחור ומסמחים אותו ולומדים יחד איתו. זה כל העניין. אז שיהיה לך בהצלחה.
ומזל טוב. מכאן נשאר בירושלים, נאמר שלום לדליה.
שלום, רציתי לברר, אחיין שלי נפרד משידוך, השידוך התבטל, הוא הביא את הבת לכלה, והשידוך התבטל, הכלה לא רוצה להחזיר את הבת, והאבא של הכלה אמר לו שאם הוא לא יביא לו סכום כסף גדול, הוא יקפיד עליו שהוא לא יתחתן ולא יהיה לו ילדים. האם יש בזה עניין?
אין בזה שום עניין, אף אחד לא יכול להקפיד. צריכים לעשות מה שההלכה אומרת. ההלכה אומרת שבדרך כלל כשיש ביטול שידוכים, אז מחזירים את המתנות בצורה הדדית. לפעמים יש פה ושם איזה דקדוקים של זה יותר וזה פחות, אז אפשר לוותר. ועד רבה, צריך לדעת, צריך לומר לו, לזה שאומר שהוא מקפיד, שעד רבה אם הוא לא יקפיד, אז הוא יצליח. אבל מי שמקפיד הוא לא מצליח. מדי כפיד, כפדי בעדי. אמנם זה נאמר בעניין אחר, אבל כך גם הגמרא אומרת, שגם לגבי ערב כיפור, מי שסולח לאחרים, הקדוש ברוך הוא סולח לו. אבל אם לא, זה לא טוב. לא צריך להקפיד. זה לא טוב לאדם הזה, הקפדן עצמו. זה לא טוב, זה לעצמו לא טוב.
שם יעזור. ואין בעיה עם הטבעת שהוא לא מחזירה?
אין לזה שום משמעות כלל ועיקר. שום
משמעות.
גם אם השליחו אותה בנוקבד התהומה רבה, ביהיה ברמודה, זה לא עושה, זה לא משפיע כהוא זה.
כן, דברים ברורים.
תיאורי גויים. ברוכים, ברוכים, ברוכים תהיו.
תודה רב. ויש כאן שאלה שכנראה קשורה למה שדיברנו קודם. שלום כבוד הרב, האם מותר להרים בשבת חפץ שמצאנו ברחוב שהוא לא מוקצה במקום שיש עירוב? תודה רבה.
כן, כן, דבר שהוא לא מוקצה ויש עירוב, מותר להרים אותו, אין שום בעיה. תאר לך שאדם מצא סידור או ציצית או כל דבר אחר, ואפילו בתפילין רבותינו אמרו שיהיה מותר לפני שלא ישלחו בביזיון. אז תפילין שהם מוקצה בבית, אבל בכל זאת התירו כדי שלא יהיו מושלחים בביזיון. אז או שלא ייקחו אותם גויים או אנשים אחרים לא קשרים. אז כל שכן שדבר שהוא לא מוקצה שאפשר לקחת אותו.
כן. יש לנתנאל מבשבע שאלה לגבי קריאת שמע. האם שליח ציבור שמסיים לומר קריאת שמע צריך לומר את תיבת אמת שבסוף השם אלוקיכם אמת, או שהוא צריך לומר השם אלוקיכם והציבור אומר את ביטוי אמת?
דקדוק יפה מאוד. הוא לא צריך להגיד את האמת, כיוון שצריך להגיד 248 מילים. יש לנו 245 רמה, רש, מן, היי. 245. אז כדי להשלים לרמח, שיהיה עוד 3, אז הוא חוזר ואומר, השם אלוהיכם אמת. אבל הוא, אין צורך. אנחנו עונים אמת על מה שהוא אמר. כאילו כמו אמן, אנחנו מאמתים את מה שאמרת, אני השם לאיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. והרב יפה ללב כתב בזה, כתב שלא צריך לומר, וכתב שאם אומר אז יהיה כאילו רמת 249, אז הוא מוסיף. אלה יש אומרים אז מה בכך הוא מוסיף, אבל למעשה נכון יותר שהוא לא יאמר.
בסדר, ונעשה עוד סבב של מאזינים בדרך הטלפון. שלום לשלום מאשקלון.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום, שלום.
רציתי לשאול בקשר אם יש כאלה אומרים שאין חכמים דעת תורה ופוליטיקה, דברים כאלה, איך מסבירים להם שכן יש דעת תורה?
למה לנו להיכנס לדברים כאלה שכבוד חכמים מוטל על המוזניים? זה לא יפה ולא נכון, ואנחנו אנשים קטנים כדי לשפוט ולדבר. כל אחד יש לו רב, עשה לך רב והסתלק מן הספק. ברוך השם, היום עם ישראל, בפרט כאן בארץ ישראל, בכל עיר ועיר יש לנו רבנים, תלמידי חכמים, ותמיד תחפש את הגדול ביותר, את הצדיק ביותר, הקשר ביותר, תדבק איתו ואל תשמע מה אחרים אומרים. ותדע גם עוד דבר, אף פעם לא להיגרר לוויכוחים שאין בהם תועלת. זה אין כניסה. לא נכנסים לדברים כאלה, ממי שלא רוצה לשמוע, שלא ישמע.
אז בגלל זה, סייג לחוכמה שתיקה. תודה לך, שלום מאשקלון, ונעבור למאזינה מהצפון, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, תלמידה בסמינר חרדי, יש לה ביום ראשון מבחן במדעים, בנושא גוף האדם. עכשיו, כל השבוע היה לה עומד של מבחנים שהיא לא הספיקה ללמוד. האם מותר לה ללמוד בשבת?
יש מי שהקל בזה. תלוי, אם הוא יכול להשלים את זה, אם בערב שבת או במוצאי שבת, עדיף. אבל הצד שהוא לא יכול, או שאם הוא לא ילמד, אז יגרם לו צער, הוא יהיה בלחץ בשבת. ובשבת צריך להיות במנוחה, כי הגמרא אומרת את הפסוק, ביום הניח לך השם מעצבונך מרגזון ידיך. כלומר, זה יום שאסור להיות בו עצובים, לא עצבנים ולא רגזנים. אלא שקטים בשלבים. לפי הזוהר זה חמור מאוד. מי שכועס בשבת, הזוהר אומר, זה כמו עובד עבודה זרה, וזה נקרא מחלל שבת. עד כדי כך. אז לכן, אם רואה, זה תלוי באדם עצמו. הוא לא יכול להרגיע את עצמו ולהשתדל לא להיות מתוח לקראת המבחן, וללמוד בלילה שאחרי, או ביום שאחרי, או ביום שלפני, אבל אם רואה שקלו כל הקיצים, וזה לא דבר של חול כמו מתמטיקה וכדומה, אז יש מי שמקל ויכול לסמוך על המקלים.
אוקיי, תודה רבה. יש איזו שאלה קטנה, אני יכולה לשאול?
בזריזות.
לגבי, יש לי גינה בחוץ בחצר, ואני שותלת ננה, בצל ירוק וכדומה. יש אפשרות להשתמש בזה לבישול?
יש אפשרות, אבל לאכילה צריך לעשר מעשרות.
כן.
אני מעשרות לא. כן, בוודאי שכן. מותר.
אוקיי, תודה רבה.
אם תהיו.
הרב, זה מזכיר לי שאלה שקיבלתי, שקונים תה בדרך כלל מהחנות באריזה גדולה ומוציאים קצת קצת, האם צריך לבדוק מתולעים או בגלל שזה ישן יש להקל?
רק לא שמעתי, המילה תאנים זה היה?
לא, תה.
תה. לא שמעתי שיש בתה. תראה, בכל סוג של מוצר יכול להיות לפעמים מצוי, לפעמים לא מצוי. להלכה, אותם דברים שאני יודע שמצוי בהם תולעים, כגון תמרים או תאנים, אז אני צריך לבדוק אותם לפניכם. אבל דבר שלא מצוי בו, אז מסתכלים ברפרוף מכלפי חוץ. אלא אם כן מתברר שהוא מצא, ובהלכה, מה זה מצא? אחרי שראית שלוש פעמים, אסור לך לאכול בלי לבדוק. נל היה בזמנו, כשבדגים היה מצוי תולעים, אז באמת, ועד היום יש על זה השגחה פחות או יותר בדגים קפואים שלא יהיו שם תולעים, בעיקר באזור הראש או על האור. אז אם מצאו שלוש פעמים זה כבר נהיה חזקה.
כן, אז תה צמחים רגיל
שקונים? תה צמחים לא נראה לי שצריך להיות בעיה, אבל על פניו אני לא יודע מה קורה עם הגידולים, גידולי קרקע. האמת שהיום יש בעיה מסוימת, כי משתמשים גם בריסוסים כדי למנוע את כל המזיקים למיניהם. אבל בכל זאת אפשר גם תה צמחים, בדרך כלל זה בתפזורת או שזה מדובר בשקית?
לא, בתפזורת אני מדבר. בשקית אין בעיה, כי השקית עצמה
היא... האמת שבתפזורת הוא יכול לראות אם הם צפים למעלה או לא, או שעדיף שישתמש באיזה מסננת.
כן, יש היום מסננות של בד ש...
מצוינות, כן, גם בנייר מסוים שהוא מעביר זה. זה הכי טוב.
בסדר גמור. אנחנו עכשיו נחתום עם עוד מאזין מאחנו. בוא נראה. דובי מחיפה. שאלה של קשרות. אנחנו עדיין באותו נושא. בבקשה, דובי.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה. ראיתי בסופר השבוע בשר קלט לבשר חלק. האם יש הבדל בין קלט לחלק? האם מותר לאשכנזים לאכול שחיטה של... למשל הרב
מחפות,
משהו
שפרדי? האמת שאני לא בקי בהבדלים בין גלט לחלק. אתה תשתדל לקחת בדץ מהדרין. מה שיש בדץ מהדרין,
ואתה... לא, כתוב על זה בדץ מהדרין, כתוב בדץ מהדרין?
רק בלי
לך... חלק או גלט?
השנייה, בלי להזכיר שמות. ובדץ מאדרין, שאתה יודע שהוא פחות או יותר בסדר, תראה, להגיד לך שמאה אחוז כולם אי אפשר לדעת אף פעם. אין מאה. 99 פסיק. אבל להשתדל כמה שאפשר לקנות את הכי טוב, הכי מהודר, והכסף לא קובע, תדע. לא המחיר קובע. ההשגחה, צורת ההשגחה. אז להשתדל לקנות מה שיותר, השגחה יותר טובה.
תודה רבה.
תודה, חזק ברוך. רב, הגענו לקו הסיום, ואנחנו רוצים לחתום מהדברים של הרב לקראת...
כן, אז קו הסיום, אנחנו באמת פרשה נפלאה מאוד של בעלותך את הנרות. הנרות זה האדם, זה השבעה קנים, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שבראש יש שבעה נקבי הראש, שני עיניים, שני נקבי החותם ושני נקבי האוזניים. ואלה הם ששת הקנים. והמנורה עצמה האמצעית זה הפה. לכן אדם צריך להיזהר מה הוא מכניס לפה, גם מה הוא מוציא מהפה, ואל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אם הוא שומר על השבעה חלונות האלה, שבע חלונות שיש לו בראש, שדרכם הנשמה פועלת, אז הוא יצליח, מובטח לו שיהיה לו חיים טובים, מאושרים וקשרים, והכי טובים שבעולם. אז אני מאחל לך, ידידיה, ולכל המאזינים ולכל הצוות היקר שבאולפן, שעשו במלאכת הקודש, הרבה טוב, הרבה הצלחה, הרבה חיים טובים.
אמן, כן יהי רצון, חזק ברוך הרב, בשורות טובות, רפואה שלמה, ונשתמע בשבוע הבא בעזר השם. שבת שלום.